אנחנו פרק ב', תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הרצי יהודה מצטט פה מקור מהזוהר. זכאי נינון מריון בתשובה, זכאים בעלי תשובה, דעה בשעת החדה, ביום החדה, ברגע חדה, קריבים לגבי קודש בריחו. ביום אחד, בשעה אחת, ברגע אחד, קרובים לגבי הקדוש ברוך הוא. הכוונה היא קרובים לחלוטין. ברגע אחד השתנה הכל. יש עניין שהתהפך הכל, התהפך הכל לטובה. זה ממש ככה. זה התשובה הפתאומית. עכשיו, אז יש לנו שני סוגים של תשובה בפרק הזה, ומה שהתחלנו לשאול זה א', מה ההבדלים ביניהם, למה חשוב ההבדל ביניהם, זה מה ששאלו פה פעם קודמת, כי אם זה פשוט הבדל פסיכולוגי רגיל, כן, או התנהלות שונה, זה לא באמת חשוב. זה א'. דבר השני, יש פה קצת, כשאני אקרא עוד רגע, אני אדגיש את זה, סוף השיעור הקודם זה צף, יש נימות מסוימות שתשובה פתאומית לכאורה חשובה יותר, או מעולה יותר, או ברמה גבוהה יותר מהתשובה הדרגית. ככה זה יוצא. למרות שכשקוראים את הפרק כולו, זה לא האמירה של הפרק. זה שיש שני סוגי תשובה. ואין גבוה ואין נמוך ביניהם. זה פשוט שני דרכים.
למה? למה משהו שזה עדיף מזה? לי משהו הפוך.
זה, תכף נקרא ותראה.
להגיד הפוכה. יש עדיפה בהרבה.
אז תכף נקרא עוד רגע ותראה.
כסוף הדינם, העבודה שלי...
זה מצד ההבנה, אתה אומר. אני אומר, מצד ההתבטאויות פה, בעיקר הסיום של הפרק, שהתשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, זה הברק של התשובה הפתאומית. וזה התשובה העליונה, ככה הוא מכנה את זה. יש משהו עילאי יותר, מעולה יותר, חשוב יותר בהברקה. לכאורה. אני רק הולך לפי ביטויים מסוימים. כן, והשאלה השלישית שדנו פה, שהיא שאלה חשובה, ותמיד שואלים אותה כשאומרים את הפרק הזה, זה מה היחס בין תשובה פתאומית לתשובה הדרגתית לסוגי התשובה שראינו בפרק קודם, שהם כן ראינו שעולים בשלשלת אחת על גבי השנייה, נבנות אחת על גבי השנייה. ראינו תשובה טבעית, נפשית ורוחנית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. בטח, לימוד מצא. וביחד זה כל השיעור, תתכנס ככה.
אני ככה נכנס לכל השיעור.
יש פה רחובת אחד, שהוא אף פעם לא נכנס לשיעור, ככה הוא אומר. כל השיעורים הוא משתתף. כן, הוא יושב במקום שלו, ותמיד יש לו הערות לומר ושאלות להקשור. הוא אומר, אני אף פעם לא נכנס לשיעור, אני פשוט מגיב כשבא לי. אז אלו השאלות שעולות מהפרק הזה, והן חשובות להעברת הפרק. עכשיו אני ממשיך לקרוא. הפתאומית באה, מתוך איזה ברק רוחני נכנס בנשמה. כן. בפעם, הברק הזה הזכרתי שיש בהקדמה של אמור הנבוכים, משל מפורסם, משל הנבואה והנביאים ומשה רבנו, שהנבואה הוא כמי שהולך בעלתה בחשיכה, וברגע אחד עברי העבריק לו ברק ונעלם, ועכשיו נשאר לו, העיר לו את החדר, ככה הרמב"ם מסביר, וכשהברק נעלם, אז עכשיו הוא לומד את החדר שוב, לאור מה שהברק העיר לו. מדרגות הנביאים שווים שונות.
אבל למשל הזה לא, אני זוכר גם מישהו אמר את זה, אבל אני חושב שזה לא מדויק כל כך המשל הזה.
קודם כל, כל המשל יש את הרמב"ם מדויקים, בטח המשל הזה, אני יכול
להראות לך על המקומות. אבל בתשובה הפתאומית הזאת זה לא אותו דבר. כי אצל הרמב"ם, גם אחרי שהנר מאיר, אדם חוזר לחושך. ברגע שהנר
נכבה. אבל הרמב"ם כותב, בתוך דבריו
שם, אדם לא חוזר לחושך.
הרמב"ם כותב, אם ייכנס לעומק המשל ולהשוות מקומות אחרים, אז תראה שיותר מזה. הרמב"ם גם כותב שההבדל בין הנביאים, כן, זה אלו שאין להם ברק לרגע אחד ואחר כך הרבה חושך, שלבים ארוכים של הדרגתיות, נקרא לזה ככה. אלו שהברק הבריק ברציפות די טובה, נקרא לזה ככה, לבין משה רבנו שהברק הבריק ולא הפסיק. יותר מזה, תסתכל אחד הפרקים הראשונים בחלק הראשון, לאט החרב המתהפכת, איך הרמב"ם מסביר שם, כן? ברק שמבריק ונעלם. ככה הוא מסביר את הפסוק, לא כמו רשי שאני מסביר חרב ממש. להט, הכוונה משהו מבריק של חרב, פתאומי.
הוא שואל ביחס
לתשובה. וזה היה אחרי, אה?
מה שאני הבנתי שהוא שואל ביחס לתשובה, שאחד ששב בתשובה, אם הוא חושב בתשובה לגמרי, אז זהו, עכשיו הוא לגמרי, זה לא איזה ברק שמיר לו פעם אחת. זהו, הוא חזר בתשובה, לא כמו נבואה. נבואה זה כל הזמן, אני מקבל עוד מסר משהו, עוד משהו.
אה, אז... אז גם לגבי תשובה, הברק הראשון הוא שינה את המצב של האדם ככה שהוא מואר. זו הכוונה. אלו, מה הברק הזה עושה? אני אקרא. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיור של החטא ונהפך לאיש אחר. וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. כן? אז ההגדרה של הפעולה של הברק הזה כאן עכשיו זה הכרה אחרת. הוא מכיר את הטוב ואת הרע באופן מלא. כן? זה... לפני, ניקח את המשל של הרמב"ם, בריקו הזה, הוא נמצא בחשיכה בין טוב לבין רע, כן? ובחשבון המעשים שלו ובהכרת העולם שלו, לא, כדי לעשות תשובה צריך להכיר את העולם ולהכיר את עשה ולא תעשה והכל, ו... סביביו נסערה מאוד, דקדוק אחרי דקדוק, גם בנפש עצמה וגם בעולם, גם במעשים שלו. אז אצלו, ברק אחד הבריק, לוקח את המצב הכי אופטימלי, הכי קיצוני, כן? זה לא ככה אף פעם. ברק אחד הבריק, והוא כבר הכיר את כל החלקים של הטוב והחלקים של הרע שבו ושבעולם, והשתנה בעקבות זה. הברק לא נעלם, הוא מואר, ההכרה שלו עכשיו ברורה, צלולה, מלאה. השגת השם והשגת המצוות והשגת הטוב והרע, היא חזקה מאוד אצלו כבר בעקבות הברק. אז הברק כן ממשיך באופן מסוים.
כן, כן, כן.
ונו. ו... עכשיו, יכול להיות מה שאמרנו, שבפועל יש דברים ברמות שונות, כן? אלו הרב פוק סיים את הפרק הזה עצמו ואמר, התשובה העליונה זה הברקה של הטוב הכללי, כדי משמע שגם בברקים יש רמות שונות, ויש את הברק האחרון שאין אחריו שוב ברקים, כן? זה הטוב הכללי. אבל הברק כן משנה את ההכרה של האדם. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, כן, כלומר, איזה כוח מסוים שיש בטבע הנפש, כוח נשמתי, כן, או השפעה נשמתית גדולה, שהיא לא מתוך הנפש, כן, אז שראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה, כן, אז הדוגמאות שהבאתי, המקורות שהבאתי לעניין הזה, זה השפעה נשמתית לזכות אבות, כן, שלפעמים זכות אבות מילה לבנים, כן, או כמו שטעני כותב, מתעברת בו נשמת צדיק, או, בזכות איזה מעמד.
חושב שגם רב סיודה נראה לי אומר ככה.
מה זה?
על ההשפעה נשמתית גדולה. לא יודע אם פה, אבל אני חושב שבדור של הרב בן ששון על רוב התשובה מביא את זה.
כן. זה...
רב סיודה כן נראה פה שזה עיבור נשמתית, כאילו איזה משהו.
יכול להיות כמה דברים. זה... נו. או יכול להיות פלא יועץ, שלפעמים אדם עושה מצווה רגילה בשעת רצון, שעה מיוחדת, יש רצון של הבורא, אז המצווה שווה הרבה יותר. הערך של המניה גבוה ברגע הזה. זה השפעה של הזמן.
יש מביאים מירושלמי שבשבת מי שלומד תורה זה כפול.
כן. אבל לא מדבר שיש בסדר הבריאה, בסדר הנהגה, יש רגעים מסוימים שהקדוש ברוך הוא מתנת חינם. או לחילופין, ברגע מסוים למסירות נפש יש ערך גבוה. מסירות נפש יש תמיד ערך השפעה נשמתית גדולה. אבל ברגע מסוים, בדור מסוים, במצב מסוים, כן, זה... ההשפעה הנשמתית של מסירות נפש היא גבוהה יותר. נגיד, רב חיים ויטל כותב, שהרי פעם אמר לו, בדור שלנו, שאנחנו מדרגת עקבת הדין שיחה, כן,
מעשה, כל
מצווה שלנו היא כמו כל עבודה החשובה של תן הגדול.
אמרו שאם הייתי בדור של התנאים, הייתי יותר מהם.
כן, זה לא, כי המצב יותר קשה. אז אלו הן השפעות נשמתיות. סגולה פנימית, זה כן. זה אומר שלפעמים יש אדם שנברא מדרגת נשמה גבוהה, פחות או יותר וכולי. יש לנו דבר כזה. זה, נו, זה מבחינת ההסבר של הפסקה, הקורות שלה. וזה הברק הרוחני. תשובה פתאומית. עכשיו נעבור לתשובה הדרגתית. בשנת תשובה הדרגית, לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב. עומק של רע ועומק של טוב זה ביטויים מוכרים, וזה בכוונה כאן. אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו הלך מחשבותיו. מהלכו זה הולך הוא וחובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות ומטיב את המעשים. מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. כן? אז קל להבין מה זה תשובה הדרגתית. כל ההדרגתיות של הנפש האנושית מופיעה פה. מעשה מחשבה, דיבור מחשבה.
יושר מידות מעשים.
מה זה?
יושר מידות מעשים.
הכל, כן, כן, כן.
מה ההבדל התשובה שכלית ותשובת הדרגתית?
מה ההבדל בין?
שכלית והדרגתית.
תשובה שכלית שראינו בפרק הקודם?
אני לא הייתי כזה.
לא שמעתי?
אני לא הייתי בשיעור קודם.
לא, אני לא הסברתי עדיין מה ההבדל בין. רק השאלה היא שאלה טובה. כאן זה לאו דווקא תשובה שכלית. הוא לא חייב שהוא משכיל משהו, הוא מרגיש שהוא רוצה להתקדם. זה... נו. התשובה העליונה, עכשיו, אם אנחנו קוראים את פה, אז זה שני סוגים שונים, אין עדיפות לשום צד. התשובה פתאום הייתי אנשים מסוג מסוים, והתשובה הדרגתית הייתי מצבים או אנשים מסוג אחר, אבל אין עדיפות.
מכאן תוצאה, רואים שפתאום מתרבות אותו גם.
מי אמר?
כי מאותו רגע ועלה, כל המעשים שלנו טובים.
אז בוא, אתה נכנס עכשיו פה לעומק מה שאני רוצה להסביר בשיעור, אם אני אספיק. ניקח אחד שעבר ממצב א' לב', כן? בהברקה אחת. ואחד אחר שעבר מא' לב' בעשר שנים של עבודה. עבודה קשה מפרכת, איסור, מה שלא יהיה. כן? כל משבריך וגליך עליי עברו. כן? עכשיו תגיד לי, מה עדיף ממה? שניהם הגיעו לבית. כלומר, אם עכשיו אתה בא, שם אותם על המוזניים שהרמב״ם מדבר עליהם, ששוקלים את האדם, את הזכויות והחובות, שניהם במצב בית. כן, אחד שלקח שנייה, כן, רבי עזר בן דודיה לקח שנייה. הוא כבר היה מזמן כמה רבה. ואחד לקח 10 שנים. איך אתה יכול עכשיו להגיד לי מה יותר ממה? שניהם הגיעו לבית. אתה אומר, זה שלקח לו שנייה אחת, זה לא משנה, הוא הגיע לאותו סך בסדר.
אני מתאר אחד שהיה לו הברקה פתאומית. במשך כל 10 שנים היה, מה היה איתו?
יש הרבה.
הוא לא עבדה לו שום עבודה מיוחדת במשך הזמן הזה?
זה לא. אני רק ממחיש, אתה צודק בשאלות שלך, אני רק ממחיש את המודל.
ההברקה היא טעות הדילאלה, או שהיה לו פה עבודה? לאדם דורדי הרבה שהיה איזה עבודה.
שם לא כתוב, הוא שם בכה נשמתו וזהו.
כן,
שום דבר.
היה עבודה, זה שהוא בכה.
אז מי שאומר שהבחייה זה היה האיסורים שלו, יש מי שאומר, יש פירוש כזה שם, כן? ויש מקומות שכותבים שלו.
מה גרם לו להתקפל?
אה?
מה גרם שהתקפל?
הצער שלו.
כן.
את מסירות, בסדר, אבל זה לא עבודה. זה לא עבודה, הוא הכיר את החטא ברגע אחד. אתה צודק, נדמה לי, מי כותב את זה שהצער שלו זה היה... זה היה איסורים, תשובת עולה ואיסורים טובים, זה, אני כותב את זה, אני לא זוכר, אני רגע לי זוכר. אבל השינוי מבחינתו היה תוכל...
אני חושב שאולי לפעמים בן אדם יכול לעבור צער ב5 דקות, כל כך כל כך חזק, שזה יכול להיות שווה אולי, אני אומר, למי שעבר בשנה,
זה נכון, זה נכון, זה מבחינת הכפרה, מבחינת השינוי שהאדם עבר, לפעמים עובר 5 דקות, מה שאחר עובר ב5 שנים. כן, והם הגיעו לאותו מצב בסופו של דבר, במחשבה דיבור ומעשה, מבחינת ההשגה בעבודת השם. מה יותר ממה? אז זו בעצם השאלה, מה עדיף תשובה דרגית או תשובה פתאומית. אבל שניהם הגיעו לאותו מצב בסוף.
שלהם יש לנו אפשרות למדוד את זה. אולי באמת אי אפשר להגיד זה עדיף או זה עדיף.
נכון.
בסוף נקרא שיחזור להשם, זהו.
נכון, אני שואל, לא אומר שזה...
איך הרב מסביר משך זמנה? שאלה כותב בהתחלה? לגבי משך זמנה, תשובה חלק לשני חלקים.
לגבי משך, מה הכוונה משך הזמן? מה הביטוי? משך הזמן? כן. זה שאלה טובה, למה הוא משתמש פה משך ומשך זמן גם יחד. זה נו, אבל בפשטות...
לכאורה פתאומית לא שייך משך זמנה.
אה?
פתאומית לכאורה לא שייך משך זמנה.
לקח רגע אחד אתה אומר.
כן?
זה נו.
לפי זה, אם אנחנו מניחים הנחת יסוד שהשינוי הוא ברגע אחד...
הביטוי פה הוא ביטוי חשוב.
ואין הדרגתיות אחר כך.
מה זה?
זאת אומרת, אם אנחנו מניחים שהפתאומית היא, כמו שיעקב רצה להגיד, זה ברגע אחד, ואין איזה הדרגתיות אחר כך,
כן.
אז ברור שהשינוי הוא משמעותי במשך זמנה, אבל פתאומית בכלל
לא שעה. אז את הפשר, אני לא אוכל עכשיו להוכיח את זה, אבל זמן, זה יהיה מה שעובר על השעון, נגיד ככה בהגדרה. וזה לקח שנייה אחת, וזה לקח 10 שנים, זה מה שעבר על השעון. כן? והמשך זה מה שהתרחש בפרק הזמן הזה. הבנתם את העניין? קצת שונה.
אז זה רק הופעה של התשובה. זה לא תהליך משך זמנה.
לא הבנתי.
זה רק איך שהתשובה מופיעה אצלו. איך היא נבנית אצלו.
כן, אצל אחד זה לקח 5 דקות, אצל אחד 5 שנים. מה החילוק שלך בין הופעת התשובה לבין?
כמשך זמן הזה נשמע כאילו, כמה זמן לקח לו עד שהוא נהיה בעל תשובה?
כן, לקח לו 5 דקות. 5 דקות של הזרקה כזו. וזה כבר שינה אותו, שינה את התפיסות שלו, שינה את ההשגה שלו, את השגת האלוקות, את המעשים, את הרצונות, את היצר הרע, ביטל לחלוטין, הכל הכל.
אפשר הדיון עולה על נקודת הסוף. כאילו, אתם מדברים כל הזמן על נקודת הסוף, מה יקרה אחרי 5 דקות, אחרי 10 שנים, הדיון על נקודת ההתחלה.
כן, כן, על זה אני שואל.
לא, אבל נקודת ההתחלה היא גם נקודת הסוף, זה בדיוק מה שאני אומר. מבחינת
התשובה הפתאומית, נקודת ההתחלה היא נקודת הסוף, כן.
ואז השאלה, מצד הערך של העניין, מה ההבדל במי שעשה את אותו הדרך בשנייה אחת לבין 10 שנים? הזמן של זה הוא אותו הזמן. הוא לא אותו הזמן.
תוצאה זאת.
אבל המשך הוא אותו משך. מה שהתחולל כאן, התחולל גם שם. עכשיו נמשיך לזה. התשובה העליונה, באה, מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוהי, השורה בעולמות כולם, אורחי העולמים. כן. נשמת קול, האצילית, מצטיירת לפנינו בעודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. והלא באמת, הכל הוא טוב וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? פירור משונה, מופרד, כאבק דק שכלא נחשב. ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוהית באמת, באה התשובה מהווה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אז כאן יש לנו תשובה עליונה, או תשובה עילאה כמו שהיא במקורות, הברקה של הטוב, הטוב האצילי. נפשט לרגע את הביטויים שלו לצורך העניין. מה הברקה אומרת? הברקה אומרת שאדם שייך לכל מערכת העולמות, הטוב שלו הוא הטוב של העולמות ולהפך, כן? הוא לא יכול להיות בלתי שייך לזה, כי הוא דבק בזה. אז ההברקה הזו של הטוב של כל העולמות, כן? היא עכשיו משנה את האדם עד הקצה האחרון.
זה שייך למה שבנפש החיים אומר, בשער א' פרקים שם שהאדם הוא משפיע על העליונים, וזה השייכות אל הטוב.
שער, אני לא זוכר מה בדיוק אתה...
מדבר על זה שכל העולם תלוי בנו.
כן, כן. אם כבר בנפש החם הייתי ממש יותר מתאים לזה, פרק חלק ב', אבל...
זה התפילה, לא?
תפילה, כן. אבל יש שם תפילה שכבר אדם בכנסת ישראל ממש, אז... כן, אתה אומר שנותן כוח לכל העולמות. כן, זה בוודאי יסוד לפסקה. לתשובה העליונה. כן, אבל זה אפילו עוד יותר מזה, לא רק שהוא תופס את זה, כן, אלא שהוא דבק בכל ה... בכל ההנהגה הזו לחלוטין. זו התשובה העליונה. עכשיו, מה קורה פה? 10-15 דקות לפשוט את כל השאלות שלנו. הרב צבי יהודה מפנה פה למטה לפסקה בהתעלות באורות הקודש. פסקה קרה, קצרה, קראתי, חבל לוותר. זה חלק ב' עמוד תף קוף סמך זין, מי שרוצה אחר כמו זה. ההתפתחות והדילוגים. בעולם פועלים ההתפתחות האיטית והדילוגים הפתאומיים. מה זה?
לא, רציתי לראות מה זה מופנה. גם מה הפנה?
ישנם בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על צד ההתפתחות ההדרגית. וזה האופי הישראלי. הם מושפעים מרעיון התשובה הרבה, ושואפים לדברים רמי ערך, שאין הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה. שאין הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה. מכל מקום חפצה מאז, הוא הכוח הגלגלי, הנוסע עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיים. כלומר, יש אנשים, יש שני כוחות בבריאה, שני נטיות. התפתחות איטית ודילוגים, קפיצות. זה ברור. ועלי נשמות שהם מדלגים. יש להם מברקות, זה מה שקראנו. מה, מה, מה חשוב להם, מה הצד החסר בהם, חפצה מאז, כמו שהוא קורא לזה, זה הכוח הגלגלי. למשל, כוח הגלגלי זה ביטוי של הרמח"ל, שאני סרבי אותו פה בתחילת הזה, קראתי אותו לרגע. מה זה? הזמן, הגלגל שמסתובב. במחל באיזשהו מקום אפילו קורא לזה השעון, אורלוגין, טיקלה. ששנייה עוברת שנייה ו... גל את המקום, הנה. העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגותם, כי לכך ירדו בזמן השבירה כדי שעלו מעט מעט עד שיחזור הכל למדרגה השלמה. מראש ימות העולם, הגלגל סובב רק לנקודה אחת, שהוא השלמות האחרון, שהוא בגאולה עתידה. זה הגלגל, זה המקור לכוח הגלגלי. אפשר לחפור הרבה בביטוי הזה, ואיפה הוא הגיע, ולמה הרמח"ל השתמש בו, זה לא ביטוי סתמי כמובן. אבל לענייננו, הכוונה היא שהעולם מתקדם בהדרגתיות שלו. יש גלגל שעובד בעולם. כן, דעת תבונות, הרמח"ל קורא לזה ההשגחה האלוקית, בהנהגת המשפט. מה זה?
הנהגת האיחוד.
משפט לאיחוד, הגלגל זה גם וגם, זה בדיוק העניין. זה נו. שהגלגל הזה עובד לפי, המחל אומר, את התוכנית הזו, תוכנית הקבועה מראש, אי אפשר לשנות, מי ששת ימי בראשית.
וזה מה שאומרים שהכלל אין קריאה חופשית, ושהעולם תמיד מתקדם,
שאפשר להגיד, כן. כן, כן. יש בגלגל הזה נקודות שאין בהן בחירה חופשית, זו הכוונה. הסדר בנוי עליהן. אז ככה, יש לנו אנשים פה בפסקה בורות הקודש, שהם בעלי נשמות מדלגות. כן, כלומר, יש להם מברקות. והם קופצים ברגע אחד מה שאחרים עושים בעשר שנים. מה חסר להם בדיוק? העשר שנים האלו. מה שקרה בעשר שנים, למרות שמבחינת
המקום שהם הגיעו אליו.
המקום שהוא קפץ אליו כאישיות, כאדם, מדרגה שלו, הוא קפץ והגיע גם למה שאחר עשה בעשר שנים, אבל מה שהתרחש בעשר שנים, מה שהגלגל עשה בעשר שנים, לא קרה אצלו. כן. כלומר, מה שהתוכנית היעדה בגלגל, כל אדם לעבור, והוא קורא לזה כאן, הרכוש היותר טוב שבחיים, שבעל תשובה עובר משלב לשלב ומתקן את עצמו, ובתור מי שמתקן את עצמו, אז הוא רוכש משהו מהחיים עצמם, מהגלגל הזה שהחיים מזמן לו, כן? מהשעון שמתקתק, ככה נוכל קורא לזה גם עצמי. אז זה, כל השלבים הללו, שהם עצמם יצרו, כן? תוצאה מסוימת בעבודת השם, מדרגה מסוימת, ניסיונות, התמודדויות, קשיים, כל מה שהוא תיאר פה, מטיב את דרכיו, רצונו, הלך מחשבותיו וכו', זה לא היה למי שקפץ, למי שהבריק.
יש נפקמינה, כאילו, מה?
יש נפקמינה חשובה.
כל אחד והעבודה שלו.
האם העיקר האדם, העניין הוא, יש לו עניין להגיע לתוצאה, או איך להגיע לתוצאה?
זה חלק מהעניין.
מה העיקר? מה נכון?
השאלה היא שמה שנכון הוא שיש פה שני צדדים נכונים, זה בדיוק העניין. בטבע הבריאה יש שני צדדים נכונים. כן? מה שיש אצל האחד יהיה חסר אצל השני. זה בדיוק העניין.
אבל צריך להיות תשובה אחת לדבר.
לא.
שגולים ויש...
האם האדם צריך להגיע לתוצאה מסוימת לא' וג' ונשיג אותה בעולם הזה? ותו לא, זהו, א' וג'. או איך שהוא להשיג אותה, ולא משנה אם הוא השיג אותה, כן השיג אותה, לא השיג אותה, עצם זה שהוא בדרך להשיג, הוא ניצח.
לא, כאן, מה שאני קראתי בורות הקודש, אז...
לא, אני לא מבין מה נפקמינה במה שהוא... הבנתי לו, מה נפקמינה במה שהוא רוצה להביא.
נפקמינה, לאיזה עניין?
טוב,
בסך הכל משהו, שתמיני,
יש תוצאה, ויש איך להגיע לתוצאה.
אפשר להגיד, כן.
מה האדם צריך להשיג? את התוצאה, או לחיות את איך להגיע לתוצאה?
אתה שואל, מבחינת היעד הסופי?
כן, מה תכלס? איך בוא ביידיש? תכלס, מה תכלס
פה? תכלס, אני אגיד לך ככה, ההבדל הוא כזה, תכף אני אגיע לפסקה השלישית לתשובה העליונה, ואז תבין מה... המסקנה. ונו. ההבדל הוא, העניין הוא כזה. כן? זה באמת לא רק שני סוגים של אנשים. זה שיש טיפוסים מסוגים שונים שעובדים עבודת השם כך ואחרת, זה עניין ברור. כן? לטיפוסים שונים לטיפוס המבריק ולטיפוס ההדרגתי, נקרא לזה ככה, יש חשיבות שנייה, יש חשיבות שונה מבחינת התוכנית האלוקית. זאת ההנהגה האלוקית, לשניהם יש מקום בבריאה, כל אחד יש יעד אחר, זה מה ששאלת. כן? זה לא. העניין הוא שכל אחד יהיה צריך גם את השני. אתה מבין? אז מה הוא אומר פה? הוא אומר פה, יש אחד שהוא קפץ. אבל הוא צריך את הכוח הגלגלי, שזה נמצא אצל אדם אחר, טיפוס אחר.
מה זאת אומרת שהוא סביר?
החלק שלו בבריאה, כן, הוא שלם, הוא קפץ. הוא זכה לדילוג, הוא זכה לכוח.
מבחינת תיקון העולם, הוא
עושה את התיקון שלו. מבחינת תיקון העולם, הוא צריך מישהו שעובר את התשובה הדרגתית. כן. אז נכון שיש פה שני סוגים של תשובה שהם שונים זה מזה. יש לכל אחד מעלה שאין בשני. כן, אם שאלתי קודם מה יותר מעולה מהשני, כן, אז כל אחד יש מעלה שאין בשני. כן, או נגיד ככה, כל אחד הוא גבוה לעומת החבר שלו. זה נפקא מינה הגדולה.
וכל זה בגלל הערבות שיש בישראל, כיוון שאם כולם לא מגיעים, אז נמד
לעבר. הרמח"ל אומר שכולם נמצאים על הגלגל, גם מי שקופץ. ככה, זה מה שהרמח"ל אומר. הגלגל הזה מחבל.
זה שהוקף פטוס יהיה לדעת את התכנון
שלו. זה ש?
זה שיש לו תפיקה.
הוא סיים אולי את התיקון שלו כאדם.
כאדם.
הוא לא סיים את התיקון בעולם.
היחידי.
כן, הבנת. זו הכוונה, כולם נמצאים על הגלגל. כן, 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 אתה צודק.
בגלל הדימוי.
הרב ארמון, היה איזה סיפור, איזה צדיק אחד, ששאלה לו סבא קדיש הצדיק, בלי אני הרבה פרט עושה. אז הסבא בא לנכד, אתה רוצה שאני אלמד אותך תורה? אז הוא אמר, אני רוצה לעבוד לבד ככה. תודה על הסבא, טוב, אחרי איזו תקופה של 20 שנה נגיד, הוא הגיע למסקנה אותו נכד שגדל, חבל שלא התקרבתי לסבא, לא לשמות בקולו. הוא הגיע למסקנה, מה זה, מה נפשך, אם אני פה, או שנגיד הגעתי לתוצאה לפה, ומפה אני אתחיל לעבוד, אז מה...
לא, אבל זה לא רק התוצאה.
אגרה לא אמר ככה.
זה מה שאתה...
אגרה לא אמר ככה.
שמה?
לא,
יש שהציעו
לו
בגיל של חד הכל,
לא רוצה
גילוי,
אם אני רוצה לבד לעבוד.
כן, אבל זה...
זה מבחינת המאמץ, זה עניין אחר. אבל יש פה עניין אחר,
לא רק... אבל פה עניין... בנקודה הגבוהה הוא יתאמץ פה עכשיו. מה זה שאני מתאמץ פה או מפה?
אתה מתאמץ ואתה משיג לעצמך, כן? אבל החלק שלך בתיקון העולם הוא שונה. אתה מבין את העניין? מי שעבר, מי שיתאמץ יותר והגיע לאותה מדרגה של אחד שקפץ, כן? בעניין אחר הוא הרוויח יותר. הוא תיקן את העולם בעשר השנים האלו יותר מזה שקפץ. הרב קוק קורא לזה הרכוש שהוא הוציא. הרכוש שהוא הוציא מהעולם. כן? הרכוש שיצא מן העולם בגלל העבודה שלו הוא חשוב יותר. כי הוא עבר עשר שנים. נכון שאתה מעמיד אותם אדם מול אדם, עובד השם מול עובד השם, בבית המדרש, 100% התאמה. כן? זה בחלק שלהם,
חלק... אתה הולך לקריאו שבן אדם לחברו לבן אדם למקום, זה הנקודה?
אפשר להגיד, כן.
אז בן אדם לחברו הוא הפסיד כביכול, בוא נקצין את זה.
זה לא בדיוק בן אדם למקום, זה בן אדם עם העולם. מה שהוא היה צריך, איך הרמח"ל אומר, שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם, מצוות ישרים, הפרק הראשון, הניח את האדם בבריאה כדי לטפל בה. לטפל בה, אני אומר במרכאות, כוונה לדאוג לה.
כן, דעתך באת לקלקל עממי, זה מדרש.
כן, אז מי שקפץ והבריק יפה מאוד, אז יופי שהוא הבריק. כן? אבל את העולם הזה שהוא היה צריך לתקן, הוא לא תיקן, זה עושה אחד שעובד קשה. או אתה רוצה במשל, רבי זרמן מדורדיה, הוא הבריק הברקה גדולה, מזומן לחיי העולם, רבי בכה. אבל הוא נפטר, מיד אחרי זה, הוא מת.
אני אומר, זה שעכשיו שסיק נגיד הגיע למאה, כן? עכשיו משם הוא התקטע עולם, זה הרבה יותר יועיל לעולם מדרגת מאה.
אם אכן, כן, אתה צודק בעניין הזה, שיכול להיות מעברים. כאילו, אדם שייך לכוח זה ועובר לכוח זה. אם אכן יהיה לו את הכוח אחר, אם החלק שלו בבריאה, בהנהגה האלוקית, ובטבע הנשמה שלו, כמו שהרב קרא ככה, באמת ימשוך אותו גם לעבודת השם עכשיו, שהיא קשה. לעבודה הדרגתית. זה הכוונה. נכון, אתה צודק, יש מעברים.
זה מה שדורשים על חנוך, לכאורה.
מה זה?
על חנוך.
חנוך, כן.
יש כאלה שאומרים שהוא הצדיק זה, ויש כאלה שאומרים שקדוש ברוך הוא לקחת את זה שלא יקשה.
אם אתה רוצה, זה מה שרבי נחמן אומר, שלפעמים צדיק מסתלקים עמוכים כדי שהוא יצטרך לעבוד בהסתר פנים. עבודה קשה, זה לא הכוונה. זה...
עכשיו,
סלום. ניחה אחת ורבע, לא השתנה, נכון? ההסבר קצת מובן? מובן קצת ההסבר? מה...
מה? אם זה, כי צריך, גם אותם אנשים שנמצאים בהדרגתיות, גם הם צריכים לחפש תמיד את ההברקות. ולפי הרצויות,
אפשר להגיד, כן.
אבל לחפש אותה ו...
אפשר להגיד, תראה, בפועל אין הרבה מה... אני אגיד לך מה הקץ בתשובה בשאלה שלך, שאי אפשר לחפש את הדרגות. ההברקות.
אפשר
לחפש נתיבות זה משהו אחר.
כן.
אפשר לשאוף.
הברקות, זה בדיוק מה שהרב קוק כותב. הברקות זה או שיש לך או שאין לך. יש אנשים שהטבע שלהם הסגולי וההשפעות שלהם הם כאלו, ויש כאלו שלא. זה אפשר לחפש את זה. מי שיש לו יכול לחפש את מאיפה זה הגיע, אולי...
מה השורש הזה, הכוונה?
מה השורש, כן.
לחפש את נתיבות
האלה, אבל אי אפשר, הברקות אי אפשר לייצר. בהתארות הדלטטה, בהשתדלות, אי אפשר להגיע לעשות את ההברקה. אני אומר באופן פשוט, יש קצת דיון על זה. כן? קצת דיונים.
אני חושב, התכוונתי לומר, שחלק מההשתדלות של אותו אחד נמצא בדרגתיות, זה גם כאילו לנסות, להתאמץ, להגיע לשם, אל ההברקות האלה. כאילו, אני אומר,
אבל זה בכל מקרה הוא לא יהיה הדילוגים פה, מה שהרב קוק מתאר, שזה הכוח המרכזי שלו. שאלה אם מצד הנפש יש לך את הצד הזה של העבודה, את הצד הזה של העבודה. מצד הנפש, מצד החלק שלך בעולם, זה מה שאני אומר. כל אחד יש לך חלק אחר בעולם, בגלגל. כוח הגלגלי. הרב קוק קורא לזה פה הכוח הגלגלי, זה לא רק גלגל שמסתובב מאליו. זה כוח מסוים שקיים בבריאה, שאדם צריך לקבל ממנו משהו. כל התהלוכות של העולם. ולכן אם ההדרגתיות היא נמצאת אצל אדם מסוים, אז מבחינתו, כן, יש לו פה רווח שאין למבריק. עכשיו, מה, רק נסיים את הפרק הזה, כדי שבוע הבא לא זה. התשובה העליונה, זה תשובה עילה, מה שנקרא תשובה עילה, לעומת מה שראינו עד עכשיו, שזה לא תשובה עילה. זה יכול להיות גם תשובה תתה. תשובה העליונה הבאה, מה התחדש בתשובה העליונה על מה שראינו עד עכשיו, כן? עד עכשיו הרב קוק תיאר בתשובה פתאומית והדרגתית, תיאר את האדם בתוך עצמו, עם נפשו שלו. כן? תשובה עליונה, אז הטוב שהבריק אל האדם, הוא לא טוב רק מפנימיות הנפש שלו. הוא טוב של, כמו שהוא קורא לזה, נשמת העולם בכלל. כן? הוא מראה לאדם את החלק שלו בעולם בכלל, ואת הטוב שנמצא בכל העולם. זה בדיוק ההתאמה שהוא מדבר עליה. תמה בין עבודת השם, בין האדם עצמו, כן, לבין כל חלקי הבריאה והתהלוכות של הבריאה והגלגל הזה שדיברנו. זו ההרמוניה הזו שהוא מדבר עליה. זה ההברקה הזו יצרה, זה ההברקה מסוג מיוחד, כמובן. כן, עכשיו, מה קרה בתשובה הזו שלא היה עד עכשיו? למה הוא הרוויח את שני הצדדים? כי ההברקה מפנימיות הנפש שלו, שזו התשובה הפתאומית, יש לו, הבריק אצלו משהו, כן? בתשובה הדרגתית אמרנו שחסר לו משהו ביחס לעולם, או ביחס הקבלה מהעולם. כי בתשובה הדרגתית אתה, במאמץ הסיזיפי שלך, מתמשך לתקן את המהלך, את הרצונות, אתה מקבל ומשפיע משהו ביחס עם העולם, בעבודה בעולם, בכוח הגלגלי. בתשובה העליונה הזו, מה שקרה הוא, מה שקורה הוא, שההברקה גם נותנת לאדם להבין את העולם באופן שונה לחלוטין. את הגלגל הזה, את הרכוש, הרוחני שיש בעולם, שהתשובה הדרגתית נותנת לכל אדם את האפשרות לעבור שלב אחרי שלב, כן, לתקן את עצמו ולרכוש את מה שצריך לרכוש. במדרגת התשובה העליונה הזו, גם זה הבריק לו. כמו הבריק לו GPS, שמראה לו איך לנסוע לכל מקום. זה הברקה של נשמת הכל. הכוונה, הנשמה שנמצאת באמת בעולם בכלל. השראת השכינה שבעולם בכלל. אז במדרגה הזו, הוא הרווח משני הצדדים, אם תחשבו. גם פנימיות הנפש שלו התעוררה לתשובה מלאה, את הטוב והרע שבקרבו, וגם את הטוב והרע שבעולם, כל הדרך שהתשובה הדרגתית צריכה לעבור, הוא יפנים עכשיו מכוח ההברקה הזו של העולם, אורחי העולמים, מה ששורה בעולם. גם מה שהוא צריך לקבל ולתקן בעבודת השם ההדרגתית שלו, עכשיו מאיר לו הרבה יותר ברור. לכן זו תשובה עילה.
עובר את שתי היום.
כן, אני מקצר במקום שצריך להאריך, אבל... עכשיו, לגבי השאלה השלישית ששאלנו, רק נשאל את השאלות, מה היחס בין התשובות בפרק הקודם לתשובות בפרק הזה? אז תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית יכולה להיות בכל אחד מרמה, כאילו זה ככה... אין לי זמן להרחיב את ההסבר הזה כדי לבסס אותו, אבל רק לענות על השאלה. תשובה פתאומית והדרגתית שהיא מגיעה מפנימיות הנפש, או בעבודה של האדם עם הנפש שלו, זה יכול להיות גם בתשובה טבעית, גם בתשובה אמונית וגם בתשובה שכלית. כל הרמות כולם יכולה להיות תשובה שהיא פתאומית, כן? או הדרגתית. וזה אומר, אמרנו שתשובה אמונית היא התשובה שבאה מכוח התורה, מסורת התורה שבעל פה. ההכרה, החשיבות, ההשגה בערך התורה שבעל פה. כן? אז לאדם יכול להיות כאן הברקה פתאומית על העניין הזה, יכולה להיות גם עבודה הדרגתית שהוא הבין כמה התורה שבעל פה חשובה. שזה אגב רואים הרבה אצל בעלי תשובה. זה, נו, שמבינים שה... איך מישהו קרא זה פעם? הגדר הטובה נמצאת בתורה שבעל פה. דווקא בעבודה הקשה שלהם בין טוב לרע, בהתמודדויות. אז המהלך הזה, ההתנהלות הזו של פתאומיות והברקה והדרגתיות, נמצא בכל הרמות, בכל הרמות כולם. תשובה העליונה של הטוב הכללי, כן? זה אך ורק תשובה שכלית. כי זה מה שהרב קוק קורא, הכרה אלוקית שבאה מתשובה מאהבה. זה נו. וגם התשובה השכלית, הוא כתב שזה תשובה מאהבה. זה נו. טוב, זה בערך. נעצור כאן, למנחה. מקווה שהסברים האלה מועילים את ה...